חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול חדש, מה שלומכם? איך עבר השבוע, תראו מה קורה עכשיו בלגן באמת בבני ברק וכל העניינים, אוי ובוי. איי, מה אני אגיד לכם, באמת אנחנו בגלות לא נעימה בכלל, חבר'ה, כל אחד צריך לשמור על עצמו, כל אחד צריך להבין שהיום כל מעשה שאדם עושה, בסתר ובגלוי, הופך להיות גלוי, ויש חילול השם, ויש לא יודע, אין לי מה להגיד, אני אומר את האמת, עדיף שאני לא אדבר. טוב, בקיצור, אנחנו פה רוצים קצת להיות בצורה אופטימית, קצת להתחזק. קורונה לא קורונה, אנחנו צריכים לתפקד, אנחנו צריכים להרים ראש, צריכים להתקרב, לנצל את הזמן הזה לעוד התקרבות, לעבודת השם שלנו יותר, לחזק את המידות שלנו יותר, לקדש את עצמנו כמה שרק אפשר. אז איתי באולפן היום אורי כהן הטכנאי. אנחנו בעזרת השם היום נתן לכם את התוכנית הטובה ביותר שנוכל בעזרת השם לתת, כאשר נלמד היום. למה לזברות אין אולקוס? למה לזברות אין אולקוס? תן, אתה יכול להסביר לבקשה, הם בלחץ תהומי כל הזמן, רצות, בורחות, איך הם לא מפתחות אולקוס? נלמד גם קצת עניינים, איך מתמודדים עם הרגשה לא נעימה. הרגשה לא נעימה שמציפה אותנו, איך אנחנו מתמודדים עם זה. ננסה לראות קצת מה עם קורבן פסח שלנו. כל אחד מאיתנו שצריך להקריב משהו, איך עושים את זה, איך מקריבים. כל אחד צריך מאיתנו צריך להקריב. וכשבאים להקריב זה קשה, אבל צריך לדעת שמיש מקריב מתקרב בסופו של דבר. נראה מה קשור לקורבן פסח, ננסה להבין איך זה נוגע אלינו. איך אפשר למצוא את השיעור בתוך הקושי? יש קושי, ואנחנו ננסה לראות איך אפשר למצוא את השיעור בתוך הקושי, איך אף פעם לא מאוחר, כל מיני דברים, כל זה ועוד בתכונית שלפנינו. אז יקיריי, אהבה, נתחיל. עם מה אתם רוצים להתחיל? יש לנו הרבה אופציות כאן. טוב, מה הזברות? למה אני שומע את עצמי ככה פתאום חלש יותר, חלש פחות? טוב, לא יודע. אז בואו נתחיל עכשיו עם הלמה לזברות אין אולקוס, הכי פשוט. זה שם של ספר למעשה, של רוברט סאפולסקי מאוניברסיטת סטנפורד, והוא שאל את השאלה הזאת, למה לזברה אין אולקוס, ואני אסביר. תנסו לדמיין עכשיו חתול רודף אחרי עכבר. והעכבר בורח, והחתול רודף אחריו, והעכבר בורח, והחתול רודף אחריו, והעכבר יצליח להתחבות, והחתול נעלם. תוך כמה זמן העכבר, לפי דעתכם, חוזר לשגרת חיים רגילה? תוך כמה זמן ייקח לעכבר? לפני דקה הוא היה בסכנת חיים ממשית, הוא היה אמור להתערף על ידי חתול. תוך כמה זמן העכבר יחזור לשגרה? אז אני אומר לכם, עד 3 דקות בממוצע. זאת אומרת, אחרי 3 דקות, כאשר לפני 3 דקות הוא היה בסכנת חיים אמיתית, לא כאילו במקרה דמיין, לא ממש סכנת חיים, איך זה יכול להיות? לעומתו, תנסו לדמיין בן אדם. אם חס ושלום מישהו רודף אחרי בן אדם, והבן אדם בורח, והעבריין רודף אחריו, והבן אדם בורח, והעבריין רודף אחריו, והבן אדם צריך להתחבות, והעבריין נעלם. תוך כמה זמן לוקח לבן אדם ממוצע לחזור לשגרה? מה אתם אומרים? מן הסתם שעה, שעתיים, יום, יומיים, אם בכלל, נכון? יופי. אז למה זה כך? מכיוון שבורא עולם ברא את האדם בצורה כזאת, תציל אותו ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אצל בני אדם אנחנו מבינים את ההשלכות של הדבר, ולכן קשה לנו להיפרד מזה. אבל הנקודה העיקרית היא שהבעיה שלנו כבני אדם, שאין הבדל אצל הבן אדם אם זה איום פיזי, הכוונה היא מישהו חס שלום רודף אחריו לאבדו, או אם זה איום רגשי. עוד פעם חלט, יפטרו אותו, לא יחזירו אותו לעבודה. מה עם הקורונה? עשיתי בדיקה, אני מחכה לתוצאות, אימאלה, כאילו, נכון, לקחתי חיסון, אבל אמרו שהחיסונים, לא יודע מה, וכן הלאה וכן הלאה, יש לנו אירוע, איך נעשה את האירוע הזה, מה יהיה? איום רגשי, נגדיר את זה ככה. אצל בני אדם הוא בדיוק כמו איום פיזי. לכן אצל בעלי חיים האיום הפיזי הוא מקומי. עכשיו וזהו. אצל בן אדם איום רגשי יכול להיות שנים. הוא צריך לשלם משכנתה עכשיו, הוא צריך לחתן את הילדים, יש לו ילד אחרי ילד, בלי עין הרע, אז כאילו, זה איום של שנים, זה לא איום של רגע, איך אבל נסתדר, אתה מבין, נברח מהחתול. ולכן אנחנו צריכים ללמוד קצת איך להתמודד עם הדברים האלה, ואיך להרגיע את עצמנו, כי אם אין אני למילים, אני לא אעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי. אז ננסה להבין קצת איך הדברים עובדים. ניקח כמה כלים בראש ובראשונה, בועל פרעה. נכון? כולם מכירים את זה, בוא אל פרעה. פירוש הדבר, לא נאמר לך אל פרעה, אלא בוא אל פרעה, וכולם מכירים את הדרשה הזאת, פירוש הדבר, שבורא עולם כביכול אומר לבן אדם, אל תדאג, אני איתך. תן את היד, תן לי יד, בוא, בוא איתי, בוא, בוא. בוא אל פרעה, בוא. יופי, זו נקודה ראשונה עבורנו לדעת שבורא עולם איתנו, וזו נקודה מאוד חשובה, כי ברגע שאת מרגישה לבד, ואתה מרגיש לבד, ואתה מרגיש חוסר אונים, אתה מרגיש שאתה לא מצליח להסתדר, ואתה לא מצליח להתמודד. זה הדבר הכי טוב, אתה יודע? כן, היה לי הרגשה כזאת היום ככה, בכמה דקות ככה. הרגשה כאילו היה לי כוח לכלום, מה שנקרא. ואז הרגשה נעימה, כי אתה מרגיש יופי, אז אני לא לבד. עכשיו אני באמת מתבטא לגמרי לקדוש ברוך הוא. כי כל עוד, אתה יודע, עדיין אתה חושב, אני אעשה ככה, יהיה ככה, אתה מרגיש זה בידיים שלי במידה מסוימת, נכון? יש לי אמונה, וברור שזה הקדוש ברוך הוא, אבל בפנים אתה מרגיש, אתה יודע מה... אני בשליטה. אני חושב שהקורונה היא רק הולכת ומתעצמת בשיעור שהיא מעבירה לנו קודם כל, שבאמת אין לנו שליטה, אתה מבין? אז הנה עשו חיסונים, וזה רשב שהחיסונים יעזרו, ומה שנקרא רוצו להתחסן. ומצד שני אתה רואה כל מיני מוטציות, כבר מדברים על מוטציה ישראלית אולי, מה עם הבריטית, מה עם הברזילאית, מה עם הדרום אפריקאית, וחכה אולי עוד מוטציות מעניינות. אני מקווה שלא, אבל הרעיון, תראה איך בורא עולם מהתל בכל העולם, כאילו מה שאתה חושב, שזה ככה, זה יהיה ככה, אנחנו לא יודעים שום דבר, ולכן רק להתחזק באמונה פשוטה. ולדעת שאנחנו לא הולכים לבד, לא נגד הקורונה, ולא נגד הבעיות פרנסה, אלא בו אל פרעו, אנחנו ביחד עם בורא עולם מתקדמים. לכן צריך להסתכל נכוחה לדברים. ולפני שנה בדיוק, עוד בשלהי תקופת הקורונה, אתה יודע שעוד לא הייתי, רק התחילה ככה באוויר העולם, אבל הכל היה בסדר. אני הייתי במלון לוי יחד עם איחוד הצלה, בני ברק עם דומנים, אני זוכר נכון. ו... היה שם היהודי יקר שם חיים גולד. חיים גולד נתן לי שיעור, באמת שיעור שלקח אותו לחיים שלי. הוא ניגש אליי והוא שאל אותי, תגיד לי פאגר, מה לפי דעתך יש לאדם יותר, הצלחות או אכזבות? מה אתה אומר? מה אתם אומרים? מה יש לאדם יותר, הצלחות או אכזבות? תנסו לשחזר את החיים שלכם אפילו בשבוע האחרון, מה היה לכם יותר, הצלחות או אכזבות? אז התשובה בדרך כלל המתבקשת היא ברור שאכזבות הרע ואיזה, אז הוא היה לי שבוע על הפנים, לא רוצה לדבר, שבוע מגעיל, שבוע של תמן, כל מיני, הכל התחרבש לי. אז יש לי יותר אכזבות הרע. אז לפני שאני עונה לתשובה מה יש לנו יותר, אני רק אזכיר לכם את הסיפור של חיים, כאילו מי שלא זוכר אותו, סיפרתי את זה שנה שעבר, כאילו מה אני... אז חיים היקר, הוא מתנדב ביחוד הצלה. ומעבר זה שהוא מתנדב ביחוד הצלה, הוא עובד בישיבה. וכאשר הוא סיים את התפילה בבוקר, יש לו חדר כזה במרתף של הישיבה למטה, כמו אב בית כזה, והוא הלך לנוח קצת, אתה יודע, אחרי התפילה, לנוח איזה חצי שעה שעה, והוא יקום. הוא מכוון את השעון. ושם את הטלפון ככה קצת רחוק על השולחן, אתה יודע, כדי שהוא לא יש עד חבט על השעון אלא שהוא יתעורר. וכעבור זמן הוא פוקח את העיניים. וכשהוא בא לקום מהמיטה, הוא מגלה שהוא לא מצליח לזוז. מה זה לא מצליח לזוז? אז כמתנדב בייחוד הצלה הוא עשה אחד ועוד אחד, והוא הבין שהוא רואה שהוא רק את יד שמאל מצליח להרים ויצד... צד ימין שלו משותח לגמרי. אז הוא הבין שהוא קיבל אירוע מוחי. ולא על אף אחד מישראל אירוע מוחי, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להגיע כמה שיותר מהר לבית חולים. כי אין הרבה מה לעשות. אבל מצד אחד הוא שוכב על המיטה, מצד שני פלג גוף עליון, חצי בכלל משותק, כאילו רק יד שמאל יכולה לנוע. אז הוא גורר את עצמו במיטה והוא נופל מהמיטה והוא רואה שהטלפון נמצא על השולחן, אז הוא צריך להגיע לטלפון, זה המשימה כרגע. והוא גורר את עצמו לטלפון לאט לאט, תופס את השולחן, מנענע את השולחן כדי שהטלפון ייפול והטלפון נופל עליו. הוא מחזיק את הטלפון והוא מסתכל לה והוא רואה שהבטריה אוטוטו נגמרת. אתה יודע כבר הצבע האדום הזה, שזה זה 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 נגמר, נגמר, יש לך שיחת טלפון אחת שיכולה להציל את החיים שלך או חס ושלום לסיים אותו. שיחת טלפון אחת, למי אתם מתקשרים? למי אתם מתקשרים? לא על אף אחד מסרל שאף אחד לא ניתן לו נצטרך לעבור את הניסיון הזה, אבל למי אתם מתקשרים? אז הוא התלבט, אולי אתה יודע, מהסיפור אז של השלושת הנערים, מי שזוכר, לפני כבר למעלה מחמש שנים, אמרו, תקשר לאמא הכי טוב. למי אתם מתקשרים? ואז חיים מתלבט בעצם בין איחוד הצלה, אולי למי מהם, או למדה, למי להתקשר, מה לעשות? והוא מחליט להתקשר לחבר שלו. חבר שגם הוא מתנדב באיחוד, והוא מתקשר אליו. והוא יודע שאם הוא לא עונה לו, אז זהו, אין אפשרות שנייה, אין הזדמנות שנייה, הטלפון יתנתק. והחבר עונה לו. ואיך שהחבר עונה לו, אז חיים רוצה להגיד לו, תקשיב, אני משותק. אבל יוצא לו גיבוב מילים. מהפה. כי חלק ימין של הגוף השתתק, ומלז גם פגע בדיבור. עכשיו תנסו לדמיין לעצמכם, שוב פעם אתם ככה, אתה מקבל טלפון מחבר, אתה מזהה אותו לצג, והוא אומר לך ככה, בטלפון. מה אתה חושב? תהיית רצין, אני תנתק לו בפנים. מה אתה עושה? צחור? כאילו, מה אתה רציני? נתק לו עכשיו, זהו. לא מדבר, מה הוא? הוא עובד עליי בטלפון, אני מזהה אותו. ואז הטלפון מתנתק. זאת אומרת, זה נשאר לוטה בערפל, והחבר שלו, תמיד באותו רגע התלבט, רגע, מה זה אומר? מה זה אומר לגבי? מה אני צריך לעשות עכשיו? להתעלם, לחשוב שעבדו עליי בטלפון, אולי זה משהו רציני? והחבר מחליט באותו רגע שחיים לא סתם מתקשר אליו, חיים לא סתם יעבור, זה לא ידים קטנים מה שנקרא, הוא לוקח את האופניים החשמליים ומגיע כמה שאתה מהר ומציל את החיים של חיים. מגיע לטיפול נמרץ, בטיפול נמרץ הוא נכנס לחדר 8, הוא אמר לי, חדר 8 זה החדר הכי קרוב לגן עדן. כאילו מי שם כבר עולים, אתה יודע, יש מעלית. אבל החיים שלו ניצלים והוא משתקם, ואז הוא שואל אותי את השאלה שאמרת לכם בפתיחה, תגיד לי מה יש לבן אדם יותר הצלחות או אכזבות? והוא עונה לי שברור שהצלחות. עכשיו תנסו לשחזר רק את היום שלכם היום, הרי קמתם בבוקר, ברוך השם, לא משנה אפילו באיזה שעה, אבל קמתם, התלבשתם, איזו הצלחה אדירה, צחצחתם שיניים, קמתם מהמיטה, אמרתם ברכות השחר, הסתובבתם באלף מטרים סביב הבית מצדי, תראה כמה הצלחות יש לך, זה אלפי, מה זה נקרא הצלחה? כל דבר שהגדרתי מראש, אני רוצה לעשות את זה ועשיתי את זה, זו הצלחה, מה זה הצלחה? הצלחה זה השגת מטרות, נו, אז אם היה לי מטרה להגיע פה לאולפן, אז אני הגעתי לאולפן, אז זה הצלחה, ואם עכשיו אני מדבר איתכם, זה כל שנייה זה מלא הצלחות, בסדר? נכון שיש, נקרא לזה 10% מהדברים שלא הלכו כמו שאתם רציתם. אבל מה הרוב? ברור שהרוב זה הצלחות לבני אדם, ואם נסתכל על זה ככה, אז אנחנו אמורים להיות מאוד מאושרים, כי הצלחה אמורה לגרום לנו סיפוק ושמחה והרגשה, כאילו, וואו, עשיתי את זה. ואם אני לא מרגיש ככה, זה בגלל שאני נתפסתי דווקא לאיזשהו אחוז קטן יחסית של החיים שלי. שהוא בגדר אכזבות, בסדר, מה אתה רוצה לחיות בגן עדן? על מה אתה מדבר? לכן הנקודה הראשונה היא בוא אל פרעה, תדע שאנחנו הולכים עם בורא עולם יד ביד, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אומר הדברי אמס, בוא נחזור לתחילת דרכו של משה רבנו, כאשר הקדוש ברוך הוא בעצם בוחר בו, ומבקש ממנו, אתה הולך עכשיו לעם ישראל, לגאול את עם ישראל. והוא אומר לו, משה רבנו, מי אנוכי כאלך אל פרעה? מי אנוכי כאלך אל פרעה, ויומר כי אהיה עמך. וכבר הדברי אמס שואל, מה זה הדבר הזה? לכאורה, אם עכשיו משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כאלך אל פרעה? כאילו, מי אני? אני לא... לכאורה הייתי מצפה שאלוקים יגידו, תגיד לי, מה זה מי אתה? מה זה מי אתה? תקשיב, אתה משה רבנו, אני לא סתם מדבר איתך עכשיו, אני לא מדבר עם כל אחד פה שמסתובב ברחוב, נכון? אל תדבר שרה בעצמך, כי אין ראוי יותר ממך לקיים שליחות זו, נכון? לכאורה, הקדוש ברוך הוא צריך לתת, כמו בדור שלנו, להבדיל, לחזק אותו, להגיד לו, מה, אל תדבר ככה, תדע לך שמילים משפיעות על הבן אדם. אם אתה אומר לעצמך של מי אנוכי, מי אנוכי, אז אתה לא תצליח באמת. לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו את זה, נכון? בורא לו אומר לו, אני פשוט מאוד, ויאמר כי אהיה עמך. מסביר החוזה מלובלין, כך מביא את זה בדברי אמס, שהוא אמר, אף גם לדבריך, משהו, אין בעיה, בסדר, אתה אינך ראוי, אין לי בעיה. מכל מקום, אני אהיה עמך. זאת אומרת, בכל פינה שאתה פונה, הנני נמצא עמך לשומרך בכל דרכיך, וכל אשר תעשה ותפנה, תשכיל ותצליח. וממילא אין לך מה לחשוש. ללך בשלווה, שלוות הרוח אל פרעה, כי אהיה עמך. זאת אומרת, גם אם אתה מרגיש שאני באמת לא שווה שום דבר, ואני על הפנים, ועזוב אותך הרב, אני רק מאכזב, את ההורים שלי, מאכזב את עצמי, מאכזב את אשתי, לא יודע, את כל העולם ואח שלו, עדיין הוא מחבורי עולם. אנוכי יהיה עמך. אני לא יעזוב אתכם. איזו עבודה שצריכה ללוות אותנו, כי פרעה הוא יצר הרע. והעבודה שלנו זה לדעת שברור שיהיה קושי, וברור שיהיה לא נעים. אבל צריכים להתמודד עם זה. ולהתמודד עם הרגשה לא נעימה, זה המפתח. תקשיבו טוב מה שאני אגיד לכם עכשיו, מי שיבין את זה, הרבה מהחיים יכולים להשתנות. תקשיבו טוב. תנסו לדמיין אדם שסובל מפחד ממעליות. הוא לא מסוגל להיכנס למעלית. היא לא מסוגל להיכנס, זה לא משנה בכלל. אם אני אשאל אותם למה אתם לא נכנסים למעלית, הם ייתנו לי כל מיני הסברים שכליים. כי למעלית אין חלון, ואולי אני אחנק שם. אולי המעלית, לא יודע, המשקולת תשתחרר ואנחנו נצטח למטה. אולי בדיוק יהיה גשם ושטפון והכל יהיה פה מוצף וכן הלאה. או שאולי ייכנס מישהו למעלית שאני לא בדיוק רוצה להיות איתו יחד במעלית ונעל את המעלית ולא יודע מה. בסדר, יש הרבה סיבות שכליות למה הוא מפחד להיכנס למעלית. אבל אם נשאל אותו, תגיד לי, לשאר בני המשפחה שלך, נגיד לאמא, לאבא, או לילדים שלך, אתה נותן להיכנס למעלית או לא? מה הוא יענה לי? מה היא תענה לי? ברור שכן, הרב, מה זה קשור? מה, אמא שלי, הילדים שלי בסדר, מה שיכנסו? מה זה שיכנסו? אם באמת היה פחד אובייקטיבי, אמיתי, שבאמת יש סכנת חיים להיכנס למעלית, חס ושלום, הוא לא היה נותן את זה לאף אחד מקרוביו, נכון? להיכנס למעלית. אלא מה? זאת אומרת, זה לא באמת החשש שיקרה משהו, כי אם באמת הסיבה האמיתית שמה יקרה משהו, הוא לא היה נותן לאף אחד להיכנס. אז אם הוא נותן לכולם להיכנס, רק לעצמו לא, יש פה משהו אחר. והמשהו האחר זה מפתח אדיר מי שיבין אותו. המשהו האחר זה נקרא לו הרגשה לא נעימה. תקשיבו טוב. כשהוא או היא מתקרבים למעלית, מציפה אותה מרגשה לא נעימה. הם מתרגמים את זה בצורה שכלית לעצמם, כי אני מפחד שיקרה א', ב', ג', ד'. אבל הסיבה היחידה האמיתית זה פשוט יש לנו הרגשה לא נעימה, ולא נעים לי להתמודד עם הרגשה לא נעימה, אז אני מעדיף להתרחק. כאילו להרגיע, אין שיל, אני לא נכנס למעלית, יכול להירגע, אני לא נכנס למעלית, הכל בסדר. וזו הבעיה שלנו. כל ההתמודדות שלנו עם יצר הרע, ואני מראה כל הזה יצר רע כרגע, כי מבחינתי חרדות, דיכאון, תאוות, התמכרויות, הכל זה הוא. הבעיה שלנו שקשה לנו לעמוד בהרגשה לא נעימה. הרגשה לא נעימה שאומרת לך בוא תאכל משהו, בוא תעשן משהו, בוא תראה משהו, בוא תעשה משהו. זה רק הרגשה לא נעימה, זה לא משהו אמיתי או ממשי. והראיה שזה הרי עובר, כמו שזה בא, ככה זה הולך הרבה פעמים. ואף אחד לא מת מזה, זה פשוט הרגשה לא נעימה. אז אנחנו צריכים לזכור שברור שיהיה הרגשות לא נעימות בחיים, אבל אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתן ואין לנו הרבה ברירה. זה הדבר האחרון, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. נו, מה זה אני הכבדתי את ליבו? האם זה שבורא עולם הכביד את ליבו זה סיבה ללכת או לא ללכת? עוד פעם, בורא עולם אומר למשה רבנו, בוא אל פרעה, למה? כי אני הכבדתי את ליבו. לכאורה, למה? כי אני הכבדתי את ליבו. אני הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, כביכול, אם הכבדת את ליבו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני לא אלך אליו. אולי תגיד ככה, בוא אל פרעה, כי אני ריקחתי את ליבו. או, עכשיו יש פה עניין. אם ריקחת את ליבו, יש פה סיכוי, בוא נדבר איתו. זה צורך העניין, לא כן אכבט את ליבו. אכבט ליבו זה סיבה לא ללכת, לא כן ללכת. אלא מביא חידושי ערים שהיסוד כאן הוא כזה. בוא אל פרו, כי אני אכבט את פרו. זה לא מקרה, אין מוטציה מקרית, מה שנקרא. אני עשיתי מוטציה. אני הבאתי את הקורונה מבורא עולם. לכן אתה צריך לקחת, להסתכל על זה בצורה כזאת. זה ניסיון מבורא עולם. אבל אני לא יודע מה להגיד לכם, זה כל אחד ישאל את גדולי הדור שלו, אבל לא מה לעשות, כי אני חושב שבית מקדש נחרב על שנאת חינם, נכון שאנחנו רוצים ללמוד תורה, ואין דבר יותר חשוב מלימוד תורה בעולם, אבל מצד שני, כאילו מה, איפה, לא יודע. אז אנחנו צריכים את ההדרכה של גדולי ישראל שידריכו אותנו, ומעבר לזה להתפלל לבורא עולם, שבעזרת השם יגיד די לצרותינו, ונזכה בעזרת השם לראות שישתבח שמך לעד. בוא נקרא לזה ככה. בוא נראה אם זה יתנגן לי שנייה.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, רגע. עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו עושים פה ניסיונות, מה אתם אומרים? חכו, בוא ננסה.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. תוכל תמיד
בכל בוקר ב-11, הבית ספר הגדול בעולם נפתח. מחנכים ותלמידים, חידות וסיפורים, הלכות ושיעורים, עצות ופרסים. כולם נפגשים במקום אחד ומיוחד, בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות המחנך הרב מאיר פנק.
אז חדדו אפונות וראשים, כי כל בוקר ב-11 נפגשים. מבצע מיוחד שאסור לפספס. לקראת ההילולה של הגאון המקובל, בעל מתוק מדבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, בי"ד שבט, זהו הזמן להתחבר לאור הגדול שהביא לעולם. הזמינו סט זוהר הקדוש עם פירוש הנפלא מתוק מדבש שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו במתנה את התהילים המפואר מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. ניתן גם להזמין שאר ספרי המחבר בעל מתוק מדבש ב10% הנחה. חייגו 1-800-350-330, 1-800-350-330, וחפשו אותנו באתר מתוק מדבש. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו נשים פה להשתלט פה על עניינים, מה נגיד לכם? טוב, בעזרת השם, איפה היינו? אז אמרנו ככה, אמרנו שלמעשה לאדם יש יותר הצלחות מאשר אכזבות, אל תשכחו את זה, דבר שני אמרנו בועל פרו, אנחנו הולכים יד ביד עם בורא עולם לכל אתגר כזה או אחר, וגם אם נגיד מי אנוכי כאלך, מי אני, מה אני אומר לך בורא עולם בכל זאת, אהיה עמך. ובסופו של דבר אני אכבדתי את לב פרו, זאת אומרת בורא עולם הוא זה שמאתגר אותנו, הכל בסדר, ולכן לזברות אין אולקוס, כי אין להם דעת, ממילא הם לא, אתה יודע, הם חייבים את הרגע. אנחנו יותר עם חששות, אין מה לעשות, אנחנו יותר עם דאגות, אבל בואו נעשה כמה דברים שיעזרו לנו. קודם כל, כמה טיפים מעשיים. תקראו לרגש בשמו. פירוש הדבר, תנו מילה. המוח שלנו אוהב שהדברים מסודרים. הרי כשאתה מגיע לאיש מקצוע, איש טיפול, הוא מך, תספר לי מה אתה מרגיש. מה זה עוזר? אתה יכול להסביר לי? אני אגיד לך. ברגע שאתה שם את ההרגשות שלך במילים, זה כבר נראה או נשמע פחות מפחיד. כן, אתה יודע מה, אני מרגיש, לא יודע מה, פחד, חוסר ודאות, ייאוש קל וכדומה. זאת אומרת, מילה, עם מילה אני יכול להתמודד. עם רגש זה מציף אותי, תמיד, זה נותן לי הרגשה. בוא נה, אני לא יכול להתמודד עם זה, זה גדול עליי, זה שולט עליי. לא, זה סך הכל מילה. שימו את המילה, את הרגש במילים. כמו מגירות, מגירות, תתייגו את זה, מה שנקרא. מה אתם מרגישים? מה זה פחות מפלצת רגשית שמציפה אותנו, אוקיי? דבר נושא, קוראים לזה הפרד ומשול, כן? הפרדה קוגנטיבית ברמה המקצועית, ככה קוראים לזה. זאת אומרת שאני פשוט שם בצד, אוקיי? אני מרגיש איקס. בסדר, אני מתמודד עם זה. דבר שני, תזכרו, זה יעבור. זה יעבור. כשאני אומר זה יעבור, פירוש דבר, שתנסו לקפוץ קדימה. עוד פעם בשפה מקצועית, כלומר זה הרחקה טמפורלית. מה זה הרחקה טמפורלית? תנסו לקפוץ עכשיו, למשל 5 שנים קדימה. איך הייתם רוצים להסתכל על התקופה עכשיו של הקורונה? איך הייתם רוצים להסתכל על התקופה של הקורונה בעוד 5 שנים? ותחשבו לעצמכם, מה אתם רוצים לזכור על התקופה הזאת? מה אתם רוצים לספר? איך תספרו לילדים שלכם, לעצמכם, לנכדים שלכם? איך התמודדתם בתקופת הקורונה? אם תספרו, תקשיבו, אני התרסקתי בתקופה הזאת. אני לא מצאתי את עצמי, לא פתחתי ספר, חס ושלום, לא יודע מה, לא תפקדתי. או שאתם רוצים להגיד, לא, דווקא, אתה יודע מה, דווקא בתקופה הזאת סיימתי מסכת, אני מכה, לקחתי לעצמי עד שנגמר את הקורונה, אני מסיים מסכת X. זה תפס אותי, זה עניין אותי, זה משך אותי, תמין, חפש איזשהו אתגר כלשהו. אל תיתן לימים לעבור סתם כך. כל בחור, כל אברך, זה הכיף שלך כאדם דתי חרדי. יש לך אפשרות ללמוד, אתה לא חייב שיעור, אתה יכול לקחת ספר, אתה יודע, לא צריך פרסומת, אבל יש כל כך הרבה גמרות מפורשות. רק שב תלמד, רק שב ותקרא, ואתה יכול ללמוד, ואתה יכול להסתדר. ככה ש... זה יכול להיות הרבה יותר טוב, אז גם זה יעבור. תנסה עוד 5 שנים לחשוב מה יעזור לך. זה דבר ראשון. דבר שני, בוא נגדיר את זה ככה, שמבחינתנו, אנחנו רוצים פה אולי רק שנייה, תחשבו על משהו בינתיים. בסדר? אנחנו פה משכללים את המערכת, יקיריי, רק כדי שיהיה לכם יותר טוב, יותר מסודר. אז כי פיסוס פה איזה שיר, בוא נעשה איזה שיר ואחרי זה אנחנו כבר חוזרים. לא, בוא נמשיך, איך זה נעשה איזה שיר? רגע, בוא נראה פה. נעשה איזה שיר, לא עושה לכם שיר מתחילת התוכנית. יאללה, ישתבח שמו, בוא נראה אם זה יעבוד לנו. או, יפה מאוד, עובד לנו פה השירים גם. אז חזרנו לתפקוד רגיל, ובעזרת השם אנחנו פה מיד אחרי השיר חוזרים בעוד מוטיבציה ועוד כוחות כדי לעבוד תקופה הזו בצורה טובה ביותר.
טוב השם, עוד הוא לא בחוש שמו, כי טוב השם, כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו, כי טוב השם, כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו, כי טוב השם, כי טוב השם. ישתבח שמך לעד, אשר שמך לעד, אשר אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. ישתבח שמך, שמו, כי טוב השם, כי טוב השם. עוד הוא לא בחור שמו, כי טוב השם, כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו, כי טוב השם, כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו, כי טוב השם, כי טוב השם. ישתבח שמך לעד, אשר אחד, השם אחד ושמו אחד, מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. ישתבח שמך לעד, אשר
שיר כולם, או 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 או
ישתבח שמך לעד. השם אחד, השם אחד, ושמו אחד. מלך המלכים, ישתבח שמך לעד. השם אחד, השם אחד, ושמו אחד.
השתבח שמך לעד, יפה מאוד. טוב, יקיריי, אני רוצה שנדבר על כמה דברים עכשיו חשובים מאוד מאוד. כאשר ברקע עומד בלגן בבני ברק, אני לא אתייחס כי זה לא יעזור גם כך בינינו, אבל שכל אחד יעשה את החשבון נפש שלו, אני חושב שזה... לא יודע מה, הקורונה עושה לנו באמת מציפה דברים... בחורים, בחורות מתמודדים, אתה מבין, עם מסגרות, בלי מסגרות, זה לא פשוט בכלל. איי, מה אני אגיד לכם? טוב, אז ככה, בואו נדבר על כמה דברים מעשיים כאשר אני רוצה להתמודד. דיברנו על פחד להיכנס למעליות, הרגשה לא נעימה שמציפה את הבן אדם. הבעיה העיקרית של כל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש צרכים, שימו לב טוב. כמו שיש צרכים פיזיולוגיים, אנחנו רעבים, אנחנו צמאים, אנחנו צריכים לישון, אנחנו צריכים קורת גג, אנחנו צריכים מים, לא יודע, אוויר צח וכדומה. באותה מידה אנחנו יש לנו גם צרכים פסיכולוגיים, צרכים רגשיים, בסדר? כל אחד צריך להרגיש שיש לו חיים עם משמעות, שהוא חי עבור משהו. כל אחד צריך להרגיש שמעריכים אותו. כל אחד רוצה להרגיש שהוא משהו, שהוא מישהו. רוצה להרגיש שיש לו איזה עתיד הגיוני, אתה יודע, איזשהו כיוון כלשהו. ואתה מרגיש ככה שהכל לוטה בערפל. שאתה לא יודע מה קורה, אתה עובר דברים, אתה לא מצליח לצאת מזה. אז בואו נגדיר את זה ככה, קודם כל. שאם אתם מרגישים קצת... אתה יודע, חלשים מה שנקרא. אז מישהו שלח לי את זה מדרום אפריקה, יש להם רופא שם בשם דרק סמרפילד. הוא פסיכיאטר, והוא בשנת 2001 למניינם, לפני 20 שנה, שלחו אותו לקמבודיה. קמבודיה, למה? כי הוא פסיכיאטר, ושלחו אותם לקמבודיה כדי לתת להם, ללמד אותם על המושג של תרופות נוגדות דיכאון. אתה יודע, אנשים עוברים דברים, אנשים נכנסים לדיכאון, תרופות נוגדות דיכאון. עכשיו, הרופאים הקמבודיים שאמרו, לא הבינו מה זה, מה זה, איזה תרופות אלה, נוגדות דיכאון, מה הבעיה? אז הוא אמר להם, איזה עוזר לאנשים שהם, אתה יודע, עברו תקופות, לא רוצים לקום מהמיטה, אין להם חשק לחיות. אז הרופאים הקמבודיים אמרו, אנחנו לא צריכים את זה פה. אמרו לו, למה? אמרו שלא למה? אז הוא אמר, כי יש לנו תרופות אחרות. אז הוא היה בטוח, מה זאת אומרת תרופות אחרות? כנראה אולי צמחי מרפא, אולי משהו כזה. ואז אמרו לו, לא קשור, בוא נספר לך סיפור, תבין. והם סיפרו לו על עיקר אחד, שחי בקהילה אצלם, שעבד בשדות האורז. יום אחד העיקר הזה עלה בטעות על מוקש. מוקש, דבר שנקרא מוקש נעל, שנשאר עוד ממלחמת ארצות הברית. כמובן, המוקש הזה העיף אותו באוויר, ובגלל זה הוא איבד את רגלו. טוב, שמו לו רגל תותבת, כמובן, אתה יודע, קמבודיה, זה בהתאם, והרגל לא הכי הכי, אתה יודע, זה היה לו כאבי תופת, וזה לעבוד בשדות האורז, וזה עם מים ומים, ורגל תותבת תוצרת קמבודיה, כנראה שזה ביחד קצת מאתגר. ואולי גם הייתי מוסיף שהוא נמצא באזור שהוא נפגע בו, תחשוב שהוא נמצא בשדות האורז ששם הוא התפוצץ, זה לא בא לך בדיוק לחזור למקום הזה. טוב, אז הוא נכנס לדיכאון. נכנס לדיכאון, אתה יודע, אני נכנס למיטה, לא רוצה לצאת, לא רוצה לעבוד, לא מדבר עם אנשים. והם מספרים לדוקטור סטמפילד הזה, שמה הם עשו? הם פשוט מאוד ארגנו קבוצה מהאנשים, והלכו וישבו איתו. דבר ראשון. דבר שני, הקשבנו לו. הם הקשיבו לו, תן, תספר מה עברת. דבר שלישי, הם הבינו שהכאב שלו הגיוני. זאת אומרת, אלה לא, יאללה, שטויות, אחי, דפדף, הכל בסדר. לא, הם הבינו שהכאב שלו באמת הגיוני, הוא באמת סובל. ואז אחד האנשים הציע, תקשיב, שדות האורז הוא לא יכול לעבוד בהם, בוא נקנה לו פרה. בוא נקנה לו פרה, והוא יתחיל להיות רפתן, והוא יתעסק עם החלב יותר, ואתה יודע, עם כל האנשים, ואין הרבה פה פרות, הוא יכול לעשות עם זה כסף יפה, יאללה, נעזור לו. וזו הייתה תרופת הדיכאון שלו. פרה. כן? אז נכון שאם אנחנו נלך לפסיכיאטר והתרופה שלנו תהיה פרה, לא נראה לי, כן, לא נראה שנחזור לה אי פעם, אבל הרעיון, הרעיון שהם הבינו באמת מה אדם צריך, שילחו אליו, ישבו איתו, יקשיבו לו, יבינו שהכאב שלו הגיוני, ולא ישר תמיד לדפדף, והכל בסדר, דקום, ומה אתה עושה מצחה, אתה סתם עצלן ואתה סתם, לא, אולי הוא באמת עובר משהו, אולי באמת עובר את משהו. ואני אומר, כמה כל אחד מאיתנו צריך קצת איזשהו מישהו שייתן לו הרגשה שאוהב אותו, שאכפת לו ממנו, שהוא מקבל אותו איכשהו. כמה חסר כזה דבר, שלא ישפטו אותנו כל הזמן, שלא כמה יקטלגו אותנו, כמה ישים אותנו במשבצת, כמה אני צדיק יותר, צדיק פחות, כאילו, כן מאמינים לנו, לא מאמינים לנו. ואתה מרגיש, אף אחד לא מאמין לך, ואף אחד לא סומך עליך, ואף אחד לא מעריך מה שאתה עושה, ומקבלים הכל כמובן מאליו. איי, אז הלכו, ישבו איתו, אז אולי עכשיו בקורונה זה יותר קשה, אבל לפחות אנחנו בבית, אז נשב עם הילדים, נשב עם ההורים, נשב עם הבעל, נשב עם האישה, נקשיב לו. אבל אם באים להקשיב, אז תדברו, תדברו, תשתפו, וכמקשיבים תנסו לקבל את זה במקום של החלה, לא מקום של שיפוטיות. למה אתה אומר ככה, ואתה לא באמת מתכוון לזה, זה לא נכון, אני לא כזה מתכוון, תקשיבו באמת. ותבינו שהכאב הגיוני, לא משנה מה אומרים לך, הכאב הוא הגיוני, זה לא שהם המציאו את הכאב הזה, או שהם סתם מפנטזים, הם באמת סובלים. ותקנו להם פרה. בואו נמצא פתרון ביחד אבל. זו נקודה מאוד חשובה, כי אם מישהו סובל פה מדיכאון, מחרדות, א', הוא לא משוגע, והוא לא חלש, והוא לא מכונה עם חלקים שבורים, הוא פשוט מאוד בן אדם עם צרכים לא מסופקים. כי כמו שאמרתם שיש לנו צרכים פיזיים, אנחנו צריכים לאכול, ואנחנו צריכים לשתות, ואנחנו צריכים אוויר צח, אז כמו שאם אדם חס ושלום לא יהיה לו את הצרכים הפיזיים שלו, הוא לא יוכל לתפקד, באותה מידה יש לנו צרכים רגשיים. לכל אחד מאיתנו יש צרכים רגשיים, ואם אתה רואה אדם שלא מתפקד, אז הכוונה שהוא פשוט לא מקבל את הצרכים שלו, זה הכל. לא מזלזל בתרופות, לפעמים כן צריך, לפעמים זה כן עוזר קצת לאזן, אבל ברמת העיקרון, יש פה שלט, יש פה שלט שאלף אנחנו חברה בודדת. מה זאת אומרת? יש לנו שאנחנו, הדור שלנו זה הדור הבודד ביותר שהיה אי פעם. בואו ניקח, עזוב את הקהילה החרדית דתית, בואו נסתכל על העולם כולו שעשו מחקר בארצות הברית, כאשר שאלו אותם, האם אתה מרגיש שאתה כבר לא קרוב לאף בן אדם באמת? האם אתה מרגיש שאתה לא קרוב לאף אחד? תכלס, אין בן אדם באמת קרוב אליי. אתה מרגיש ככה? אז 39% אמרו כן. אין לי אף אחד שאני מרגיש באמת קרוב אליו. ולא מדובר על הומלסים, לא מדובר על אנשים בודדים, מדובר פה על אנשים עם משפחות, מדובר עם אנשים רגילים, בכל הגילאים. לפעמים אתה מרגיש אין לי אף אחד באמת קרוב. אז אני אומר את זה, בואו אנחנו כן נהיה לאנשים אחרים, ואם לא, אז לפחות נאמץ את הקדוש ברוך הוא. אין לנו הרבה ברירה, יקיריי. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אל תתפשרו על ג'אנק פוד. מה זה ג'אנק פוד? לא צריך להסביר את זה בעברית, אבל הכוונה היא שכמו שיש ג'אנק פוד באוכל הפיזי, זאת אומרת, אנחנו רעבים, אז אנחנו אוכלים שטויות, נגדיר את זה, ואולי זה טעים, אולי זה מסביע זמנית, אבל זה לא משהו מזין. זה לא יפתור לנו באמת את הרעב. אז באותה מידה, כמו שיש לנו צרכים פיזיים, אמרנו, ואנחנו צריכים אוכל וכדומה, וג'אנק פוד לא יסביע, לא יפתור את הבעיה באמת, אז גם ג'אנק פוד נפשי או ג'אנק פוד רגשי לא יפתור את הבעיה. אז אולי זמנית זה יקל עליי, ואני ארגיש, כן, יש מי שאוהב אותי, וכן, נחמד לי, אבל זה לא באמת פתר לי את הבעיה, אף אחד לא באמת אוהב אותי, אם זה לא קשר אמיתי, אם זה לא משהו תוך ה... מה שנקרא, על פי רצון השם. אז לא להתבלבל. לא להתבלבל, והכל בסדר. כי יש אומרים שכדי להגיע לאחד צריך לעבור הרבה אפסים בדרך. וגם אם חוויתם ביזיונות קצת. סיפר לי איזה בחור, הייתי באיזה ישיבה, לא משנה, לא נגיד, ישיבה של נוער בסיכון. מסרתי שם הרצאה, ואחד הבחורים מספר לי על שהוא הגיע חדש לישיבה. ובהתחלה, אתה יודע, זה, הוא כזה קצת בהגדרה, איך קוראים לזה, חנון? חנון כזה חמוד. הוא גאון קטן כזה, והוא צולניק כזה, הוא לא יודע איך הגיע בכלל לישיבה הזאת, הוא לא יודע מה, כאילו... אז הוא חשב שדווקא הרם שלו מאוד אוהב אותו, כי הוא שאל שאלות לעניין, ואתה יודע, הוא באמת גאון. הוא, יש לו קצת הפרעות קשב, אבל הוא גאון קטנצ'י כזה. אבל יום אחד הוא רואה כמה בחורים שצוחקים, ואתה יודע, שהוא בתמימות, למה אתם צוחקים? אז הם אמרו, צוחקים עליך, חמוד, אתה שתהיה לי בריא, אתה שלמה, זה מה שנקרא. והוא אומר שהוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, ופה הוא יצא למסע של, אתה יודע, אני כמוהם. והתחלתי, אתה יודע, הוא אומר, להתלבש כמוהם, פתאום, אתה יודע, מכנסיים יותר צמודים, צ'ופ צ'ופון התחלתי לגדל, התחלתי לדבר בחוצפה עם סלנג הרב, וכן הלאה. שיניתי מוזיקה שהייתי שומע, כדי, אתה יודע, שגידו לי, וואלה, איזה מוזיקה שאתה שומע, התחלתי אפילו להפריע קצת בכיתה, כדי שגידו לי, וואלה, זה גבר, זה תמבין, התחלתי לעשן, כל מיני דברים, רק כדי לנסות לרצות את האנשים האלה. ומה שגיליתי, אומר, זה ככל שהתקרבתי אליהם, באמת התקרבתי, באמת קיבלו אותי, אבל התרחקתי ממי שאני באמת. ואז אדרבה, אולי הרגשתי קרוב אליהם אבל דחוי מבפנים, והחלטתי שאני מסתכל אחרת על כל הדברים האלה. זהו קצת אמריקאי, אז אמר לי שהחלטתי ש-rejection, כאילו דחייה, קודם כל זה projection, זה להקרין כביכול. מה זאת אומרת? הבנתי שהחבר'ה האלה עושים את זה כי להם יש בעיה. הם לא בדיוק הכי חכמים, אז הם מנסים להוריד אותי כדי להרגיש יותר גבוהים. אז להבא, אם מישהו מנסה להוריד אותך, זה אולי בעיה בו בכלל ולא בך, בסדר? עם כל הכבוד. ואתה לא צריך לנסות לרצות את כולם, תהיה אמיתי, לך עם בורא עולם ותלך עם האמת. ומצד שני אומר, הרבה פעמים rejection זה גם protection, כמו הגנה. מה, אתה לא יכול לדעת, דחו אותך ממשהו, לא רצו משהו, אתה יודע, אולי זה הציל אותך משהו מסוים. את רצית מאוד להתחתן עם פלוני או לקבל עבודה מסוימת, ולא רצו אותך, או דחו אתכם וכדומה. זה, מי יודע, מבחינתנו זה protection, זה הגנה מבורא עולם. זה לא לשאול למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, כנראה שקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי. להפך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, לכן הוא עשה לי את זה. והדבר העיקרי פה עבורנו, זה מה שלמדנו פרשת שבוע שעבר. ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. כולם יודעים את זה, אבל לא אמרתי שבוע שעבר, זה חתם סופר כל כך חשוב, ואמור לחזק כל אחד מאיתנו. ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, פרש רשי, שיסבלו דברי בני ישראל. קודם כל, אתה הולך להיות מנהיג של עם ישראל, אתה חייב להיות סובלני מאוד כלפיהם, אבל מה שקשור אלינו, והנהגו כבוד בפרעה. משה ואהרון מתקרבים לפרעה, אתם הולכים להגיד לו לשלוח את עם ישראל, אני מבקש מכם להתנהג אליו בכבוד. אומר החתם סופר, נראה שרצה להזהירם שלא יבזו את המלך. זערו, זערו, לא לבזות פה את פרעה. למה? מה הבעיה? מה הבעיה לבזות אותו? רשע מרושע, למה לא לבזות אותו? אני אגיד לכם, אומר חתם סופר, כי אם יבזו את המלך, יתכפרו לו אבונותיו, ולא יבואו המכות עליו בדין. מה? עוד פעם, אם משה רבנו ואהרון יבזו את פרעה, יתכפרו לו אבונותיו ולא יבואו המכות עליו בדין. עכשיו אני עוצר שנייה, אני רוצה להבין. יתכפרו אבונותיו של מי? של מי? של פרעה? תקשיבו, הבן אדם הזה כולו עבירה. זה חפצה של עבירה. זה לא יש לו עבירות, כאילו מכה קטנה בכנף, מה שנקרא. כולו טטלוסט. הבן אדם גמור לגמרי, הוא, זה פרעו, על מה אתה מדבר בכלל? הוא טובל בדם של ילדים, 150 ילדים בבוקר, 150 בלילה, אתה עושה צחוק כאילו? הוא תוקע ילדים בתוך הקירות, הוא משאבד את עם ישראל, הוא שכח את יוסף, מרשע מרושע, מי השם? וכן הלאה. התקפו לו אבנותיו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בוא נבין מי זה, מי זה המבזים, משה ואהרון. משה ואהרון זה, זה... אני לא יכול לעשות בכלל לדבר עליהם. זה כאילו, זה שיא העדינות האנושית, זה אנשים ברמה כזה, לא, אני לוקח בו כמה חבר'ה פה, צ'חצ'חים מהברזליה, בואו תפלו בו, כאילו, תבזו קצת את פרעה. אני מבין שאם אני אקח איזה שני חבר'ה שאין להם הרבה סיפוק בחיים ודי משעממים, ואם אני אגיד להם תבזו את פרעה, הם דווקא ייהנו קצת, אז הם יודעים לבזות, לא יודע מה, אתה מבין, יפרקו אותו במכות, אני לא יודע מה, לא יודע מה יעשו לו, אתה מבין, גנבו לו את הקטר, אתה לא יודע מה יעשו לו, הם יודעים לבזות, משה ואהרון, משה ואהרון, איך כבר יבזו אותו, מה כבר יעשו, מה, ירימו קצת הכל, מה זה כאלה לבזות אותו, הם לא התכוונו, בוא ננקום בו. אז למרות שזה רק משה ואהרון, ולמרות שלאהבתי זה פרעו הרשע, אם יבזו אותו, יתכפרו לו אבונותיו. אתם מבינים את זה? יופי, אז יקירי, עכשיו אם אתם בבית ואתם בסגר וזהו, עוד שבוע עכשיו יש לנו עם הסגר הזה, ואתם חוטפים קצת ביזיונות, מאבא, מאמא, מהילדים, מהשכנים, מהלא יודע מי, אז אתם ודאי מתכפרים אבונותיכם, ודאי, ודאי, רק נשתוק, תן לנחלים לשטוף אותך, כי כל הנחלים הולכים. יפה, אתם את ההמשך. רגע, חכו, לא לחצתי, כפת הלכון, בבקשה. או... כל הנחלים הולכים לים, ובשרד השם שלנו, צריך לעבור ביזיונות. אבל לאט לאט אתם עוברים.
נחלים הולכים.
כפרת אבונות אדירה.
כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, והים איננו מלא. כל הנחלים הולכים לים, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, והים איננו מלא. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל
כל אדם.
כל הנחלים הולכים לים. טוב, אז מה למדנו? אז למדנו שלמעשה גם אם מבזים אותנו קצת, הכל עובר בחיים חביבי. בואו ננסה ללמוד מטעויות שלנו. תעשו טובה, בואו ננסה ללמוד מטעויות שלנו. במידה ועברתם משהו, תנו צ'אנס. תנו צ'אנס גם לאחרים. אנחנו חייבים להאמין שזה כן אפשרי, להאמין בשינוי, להאמין בתקווה, להאמין בעתיד טוב יותר. זה תלוי הרבה בנו. אז בואו נלמד מטעויות שלנו. פירוש הדבר, למשל, למשל, דוגמה, צוותים רפואיים. שבאמת מצד אחד, אני אומר לך, אני שמעתי אנשים שבמחלקות קורונה, שאמרו שצריך להצדיע לצוות הרפואי שרצים ועושים ומשתוללים, ואתה יודע, מה שרק אפשר, ואתה תאמין, וגם כך באים להם בטענות, שאלה מזניחים את אלה, ואלה מזניחים את אלה. כאילו, לא משנה מה תעשה, תמיד יעבור לך בטענות. אבל יש כישלונות טיפשיים, ויש כישלונות אינטליגנטיים, נגדיר את זה ככה. כישלונות טיפשיים, הכוונה היא כישלונות שיכולנו למנוע. למשל, אם אני אמור להגיע לאיזושהי הרצאה מסוימת, אז כישלון טיפשי זה לא לצאת בזמן, חמוד שלי. מה, תצא בזמן, תגיע בעזרת השם. כישלונות אינטליגנטי, נגדיר אותם, זה משהו שאני פשוט מנסה משהו חדש. אם עכשיו מנסים חיסון, בסדר, מחפשים למצוא את החיסון, אתה לא יכול להגיד שזה כישלונות טיפשיים, זה כישלונות אינטליגנטיים, הם מנסים את זה, מנסים את זה, ואולי ככה, ואולי אחרת. זה לא נקרא כישלונות, זה נקרא שיעור. ולכן עד הרבה, אנחנו צריכים לנסות וללמוד ולתרגל ולהשתדל, רק בואו נלמד כן מטעויות שלנו, ולא ניתן לכישלונות שלנו להגדיר אותנו. זה כן. מה זאת אומרת, לא תת לכישלונות להגדיר אותנו? הרבה פעמים אנשים מגדירים את עצמם על פי כל מיני דברים שליליים שהם עברו. כן, אני כזה ואני כזה, ותראה מה עברתי ותראה מה עשו לי. אני לא רוצה לתת דברים הלא טובים שלי להגדיר אותי, אלא אני אבחר להגדיר אותם. איך אני מגדיר את מה שקרה לי, מה שעברתי? אני אומר את זה מכיוון שפגשתי עם מישהי שהיא התנדבה במחלקה אונקולוגית. מחלקה אונקולוגית 30 שנה. זאת אומרת, אתה יודע, מתנדבת אצל חולים, חלקם יבריאו בעזרת השם, וחלקם גם לא. אבל היא אמרה לי את המשפט הזה, אל תיתן למה שעברת להגדיר אותך, אלא תגדיר את מה שאתה עברת. והיא אומרת, מתי שנפל לה הסימון, זה שהגיע איזושהי חולה מסוימת. חולה אונקולוגית שברוך השם עברה את הטיפול האחרון בהצלחה, ואתה יודע, חגיגו לה והשתחררה, וזהו, הייתה נקייה מהכל, ואחרי שנה היא חוזרת עם שתי הבנות שלה לבדיקה. היא עושה בדיקה לראות אם ברוך השם זה עדיין נקי והכל בסדר, או שחז שלא משהו חזר. והיא מקבלת תשובה שברוך השם הכל בסדר. הכל בסדר, זה עבר, היא נקייה, והיה שמחה אדירה, והיא פוגשת המתנדבת, וחיבוקים, ועניינים, בסדר, עוד לפני הקורונה נגדיר את זה, ובשלב מסוים היא מתחילה לספר למתנדבת כל מה שהיא עברה, את האבחון, ואת הניתוח, ואת האשפוז, ואת הכימותרפיה, ואת הכל. עכשיו, המתנדבת יודעת את זה, היא הייתה שם איתה. כל הזמן היא חוזרת, איזה סיוטה, ואיזה גיהנום, ועברתי מחבש, ואיזה כאבים, וזה. ואז איך שהיא מתחילה את הדרשה שלה, אז שתי הבנות אומרות, טוב, אנחנו הולכות להביא קפה, בסדר? ואז המתנדבת באה, לקחה אותה, והיא נתנה לה טישו ככה לנגב את הדמעות. והיא אמרה לי, פנגר, אני לא מזלזלת בכאב, חס ושלום, זה כאב וזה קושי אדיר ונורא, אבל... היא אמרה לה, אני רוצה להגיד לך משהו. במקום, יש מקום לשחרר, לדבר על משהו, אבל את פשוט כבר מזינה את זה, מה שנקרא, את מחיה את זה מחדש בשביל מה? צריך ללמוד לשחרר. מה שהיה היה, עברנו, זה טוב לדבר על זה, זה טוב לשחרר, זה טוב לשתף, אבל בשלב מסוים די לחזור על זה, עוד פעם לטחון את המים, ואיך בדיוק היה, ואיך סבלתי, ולמה עשו לי את זה, ולמה דווקא אני, וכן הלאה וכן הלאה. וזה ניסיון מאוד מאוד גדול, ולא אסור לזלזל בקושי שיש לבני אדם, אבל מבחינתנו, אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו ולאחרים, אז לפעמים צריך לדעת גם לא לחיות עוד פעם את הנושאים האלה, ובדיוק מה היה ואיך ועשינו וכן דומה. אני רוצה כן לשחרר את זה, אני רוצה כן להתקדם בחיים. אני רוצה לראות את הצד היפה של החיים גם. אז חז"ל אומרים שפעם דיברנו על זה, אם כבר הזכרנו את החתם סופר הזה, שהיו שני ניסיונות במצרים, שהניסיונות האלה הולכים לחזור גם בדור שלנו לקראת הגאולה. וניסיון ראשון היה הניסיון הזה של מכת חושך. במכת חושך, מה שהלך שם, אנחנו צריכים להבין ש... עם ישראל, יש אור במושבותם, ולמצרים חושך נורא. הם לא רואים מטר, שלושה ימים ראשונים לא רואים כלום, והים יש חושך, הם כפויים. שלושה ימים לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. המטרה הייתה שהם לא יכולים לזוז, כדי שהיהודים יוכלו להיכנס לבתים שלהם, להסתכל בדיוק ברואה איזה מגירה יש מה ומו, וכשישאילו מהם כלי כסף, כלי זהב, גם אם המצרי יגידו, אולי, תאמין, אין לי כלום, כבוד עליו, אין לי כלום, יגידו, תפתח מגירה שמאלית מצד ימין, שם יש את הכסף שלך. אז אומר החתם סופר, הניסיון הראשון היה הניסיון שעם ישראל נכנס עכשיו לתוך מצרים ולתוך הבתים של המצרים, והוא מגיע לשם והמצרים כפויים, בסדר? המצרים לא יכולים לזוז ועם ישראל יכול להסתובב חופשי, נכון? יופי. אז בואו נצטט לכם, הרי במכת חושך רק אחד מחמישה יצאו ממצרים, ארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה. למה הם מתו דווקא אז? מה, מי הם? מי איזה אנשים האלה? אומר החתם סופר, אני מצטט, נראה לי דעותן ארבע פעמים שישים ריבו, ארבע פעמים 600,000. תבינו איזה כמות של אנשים. לא היו חייבים מיתה כבר, אלא מתו זכאים על שם סופם, כמו בן סורר ומורה, הוא מסביר. כי הקדוש ברוך ניסה את בני ישראל בשני ניסיונות, אם יעמדו בהם, הם ראויים לקבלת התורה, ולעמוד בניסיונים לתו. ואם לא מוטב, מותם מחייהם. תקשיבו טוב, זה מפחיד זה. בורא עולם בוחן את עם ישראל בשני ניסיונות, איך נסביר מה הם? שאם הם יעמדו בניסיון הזה, הם יהיו ראויים לקבלת התורה, ואם לא, אז טוב, מותם מחייהם. אז אני אומר לכם מפורש, יש ניסיונות בחיים, והניסיונות האלה הם לפני מעין מתן תורה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת מה הולך להיות מאחורי הקורונה, אבל מן הסתם הקורונה זה גם ניסיון. ואומר לך, אתה מסופר, איזה שני ניסיונות? הניסיון הראשון היה בימי האפלה. כי בני ישראל ראו את שונאיהם, והם יכולים להמיתם ולנקום מהם, וליטול עושרם ולצאת חופשי. מה זאת אומרת? המצרים הרי כפויים, נכון? עם ישראל מסתובב חופשי בבתים שלהם. תנסו לדמיין, אתם מסתובבים חופשי בבית של מצרי, והמצרי כפוף ולא יכול לזוז, וזה לא סתם מצרי פה, קפצנו לזה לקהיר, ולא, לא, זה מצרי ש... זה האדון שלכם, שיתעלל בכם, שצייר אתכם, שאולי פגע בילדים, ועכשיו הוא לא יכול לזוז. לא דקה, לא שעה, שלושה ימים. יש לו מפתח לדירה שלו, מה שנקרא. מה הייתם עושים לו? מה הייתם עושים? הייתם לבד בחדר עם המצרי הזה. כל האמוציות... תבינו, כל מי שהיה שם נולד במצרים, זאת אומרת, 86 שנה של שיעבוד, הם נולדו שם, והם רואים את האדון שצייר אותם, מתעלל בהם, הם יכולים לנקום בו, ועכשיו ניסיון אדיר שלי. בואו נגדיר את זה במילה אחת, התאפקות. התאפקות אחת, לא לפגוע במצרי, אתה מבין? לא לשוטר שמגיע למצרי, אתה לא נוגע בו, אתה לא נוגע בו. אז מצד אחד, לא לגעת במצרי, דבר שני, לא לגעת בכסף. מה זאת אומרת לא לגעת בכסף? הרי הם נמצאים בתוך החדר של המצרי, הם לא גנבים, הם לא פורצים, יש להם זמן. אתה יודע, גנב, פורץ, הוא בלחץ, יתפסו אותו, הנה משטרה מגיעה, הנה עכשיו ולא יודע מה, הכלב שלה, כלום. הם לא יכולים לזוז. אתה מסתובב אצלם בבית, כאילו, אתה רואה את כל הכספות, אתה רואה את כל הכסף, הנה התכשיטים של פאטמה, והנה... עכשיו, אתה עבד. אתה... אין לך דברים כאלה. אתה רואה פתאום כסף, זהב. תן, נשים בכיס קצת, מה קרה? האלוקים יבטיח לך, אתה תקבל את זה. בסדר, אתה יודע, יבטיח, יבטיח, אבל לך תדע, לא יודע מה. לא יודע מה יהיה, אתה יודע, בוא... מצווה בא לידך, אל תחמיצנה, לא איך אומרים את זה, לכאורה, כאילו, זה לא מצווה פה, לא משנה. אז בורא עולם הרי אמר למשה רבנו שהם התפקיד שלהם זה רק להיכנס פנימה ולא לגעת, לא לגעת, לא במצרים ולא בכסף, לא במצרים ולא בכסף. וזה היה ניסיון אדיר, יקיריי, ניסיון של התאפקות, התאפקות. והניסיון הזה יהיה גם בדור שלנו. דור ההתאפקות, אני חושב, אה? וואו, איזה ניסיונות יש בדור הזה. וואו, 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 וואו. אבל אני מודיע קבל עם ועדה. כל מי שמצליח להתאפק, כל בחור, כל בחורה, כל גבר, כל אישה, כל אחד מאיתנו שמצליח להתאפק, ולו לרגע, קונה את עולמו. באותה מידה כמו שבורא עולם הבטיח במצרים, יצאו ברכוש גדול. מה שמגיע לך אתה תקבל. אל תיקח את זה באיסור. מה שנקצב לך תקבלי. את לא צריכה להערים. לא, אבל משעמם לי ולא, בא לי. אתם תפסידו ממקום אחר. אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם, כדי להתחזק. לא ייתכן שאנחנו נערים, מה שנקרא לקדוש ברוך הוא. מה שנקצב, וגם בראש שלנו נקצב לנו כמות ההנאות שלנו. נקצב הכל, לא לקחת משהו באיסור. חבל, חבל, אתה מפסיד מעצמך. לא תגיד לי, זה רק בגן עדן או גיהנום. אני לא מדבר על זה עכשיו בכלל. מדבר על זה פה בעולם הזה, להתחזק כמה שאפשר. ואל תרים ידיים להגיש, זה אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא, לא, אתה לא, אתה לא יותר גרוע מאלה במצרים. הם היו במתת שערי תאומה, יקירי, במתת שערי תאומה, נו, מה? אז זה העבודה שלנו. להיות חזקים, לא להתבלבל, ולהתאפק. ניסיון ראשון, ניסיון שני, מכת בכורות. איזה ניסיון זה? אומר החתם סופר, ניסיון שני היה בליל פסח, כי היו מסוגרים בביתם, הם היו גם כן בסגר אז, ושמעו כל צווחה אשר כמור לא נהיתה, והשומע שמע ולא ידע, אולי הכל מקרוביו או מחבריו שסביב משכנו. עכשיו, אם יצא אליהם, אולי יוכל לעזור להם וכדומה, או אולי הכל הוא מכל מלחמה, או של אש, או מים, וצריך לברוח. אבל הם לא עשו כן, ולא יצאו מפתח ביתם כאשר ציווה להם משה רבנו. שמעתם זה ניסיון? תחשבו, הם עכשיו בלילה האחרון לפני היציאה. חצות הלילה מגיע. אין בית שאין בו מת. ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. מכל הבתים צרחות. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. עכשיו זה לא דקה, לילה שלם של צרחות. המצרים, עכשיו המצרים הכביעו תינוקות מצרים הרי אצל היהודים. איזה צרחות, איזה לחץ, מה הולך כאן? לא לצאת מהבית. סגר, סגר, לא לצאת מהבית. אז מה אתה מסופר? זה היה ניסיון של ביטחון. אבל הם לא עשו כן ולא יצאו מפתח ביתם כאשר ציווה להם משה רבנו, כי כולם בטחו בדברי משה רבנו שאמר, כי מכת בכורות ואיש לא יצא מפתח ביתו עד בוקר. ושני הניסיונות האלו היו כדי לברות בהם, לברור מהם, מה שנקרא את המורדים והפושעים שאינם יכולים לעמוד בניסיון. חתם סופר. טוב, אז זה העבודה שלנו, הכירה, של הדור שלנו גם, אה? התאפקות מצד אחד, ומצד שני, גם עניין של ביטחון. מתחזק בביטחון לקדוש ברוך הוא. היי, בתוכנית של הבוקר של השראי מית, היה לי השבוע בחור שם תמיר סטפר, תמיר סטפר, בחור חמור, בגיל 15 וחצי, הוא היה מול הטוס עם המשפחה שלו, לשליחות, אתה מבין? לשליחות, בחור, לכאורה, חלום של כל בחור צעיר, שליחות בארצות הברית, המדינה הגדולה, איזה יופי, אבל כנראה קצת מהמתח, מהפה, מהשם, לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל הוא לא ידע בדיוק מה הסיבה, אבל התפתחה אצלו דבר שנקרא, סקרת נאורים לא על אף אחד מישראל. ומאותו יום החיים משתנים. עכשיו הבחור צעיר, 15, הכל טוב ויפה, פתאום עכשיו סקרת נאורים, מה זה עכשיו? כל היום משתבש, כל התפריט. איי, הזרקות, עניינים, מה הוא עושה, מה הוא עושה? אז תבין שבכלל הוא, שבכל מקום שבורא עולם סוגר דלת אחת, הוא פותח דלת אחרת. כלל, תדעו לכם, אם יש חיסרון במקום א', יש יתרון במקום ב'. אם אדם לא רואה דרך עיניו, אז הוא שומע טוב יותר דרך אוזניו. תמיד תחפשו את התחום שאתם טובים בו. אז הוא החליט להשקיע בספורט כזה, בריקוד, הוא עכשיו מלמד את זה, קיצור, יפה מאוד. אז אמרתי לו, תגיד לי שלושה דברים מהניסיון שלך, שעזרו לך. אמר לי, דבר ראשון, לשנות את הטרמינולוגיה. במקום לקרוא לזה קושי, לקרוא לזה אתגר. אל תגיד לי קושי עם אשתי, קושי עם הילדים, יש לכם אתגר. אתגר נשמע הרבה יותר ככה מאתגר, יותר כזה הרפתקה, נחמד, מעניין. לשנות את ההסתכלות שלנו על הקשיים. דבר שני, אמרתי לו, יש דברים שאין לנו שליטה עליהם. לא על הכל יש לנו שליטה, אבל יש דברים שכן יש לנו שליטה עליהם. אז בואו ננסה להתמקד במה שיש לנו שליטה, ובואו ננסה לשפר את זה. למשל, אנשים אחרים אין לנו שליטה עליהם. יש לנו שליטה על ההתנהגות שלנו, על התגובות שלנו. הדבר השלישי אומר, אתם רוצים להצליח, תלמדו במקצוענים. מה הם עשו? יפה. אחרי זה היה אצלנו יונתן שחר. יונתן שחר גם כן מוזיקאי, מלווה נוער בסיכון, עכשיו מן הסתם, כן. אז יונתן סיפר על הסיפור שהוא ורעייתו חיכו כמה וכמה שנים לילדים. התחלה לא זכו, אתה יודע, זה לחץ, אתה יודע, כולנו, מה קורה וכדומה. אז הוא אמר לי שההמתנה לפעמים זה גם מתנה. ההמתנה זה גם מתנה. אם לוקחים את ההמתנה, ומנצלים אותה, לא רק מחכים לזה תוצאה סופית, אלא גם בהמתנה השיעור. אנחנו כולם מחכים שהקורונה תעבור ויהיה רצו שתעבור כמה שיותר מהר, אבל גם בתקופה עכשיו של הקורונה, יש מה ללמוד, יש מה לעשות, אני אומר כל אחד מאיתנו שזה תחשבון נפש שלו, לראות איך אפשר, וגם אם אנחנו נשבר לנו ובא לנו לפוצץ הכל, אז בוא נדחה את זה אולי אחרי הקורונה, כי זה לא זמן עכשיו לעשות החלטות הרות גורל, כי המצב הוא לא טוב עכשיו. מן הסתם בורא עולם מרמז לנו פה משהו, מי יודע מה הולך להיות מזה. אבל לפעמים בסוף אתה לא מקבל מה שאתה רוצה. אז תלמד לדעת שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכמעט לפני האחרון שהיה אצלנו, היה אלעזר חזן. אלעזר חזן גם כן בחור חמוד, מתוק, לפני שנה וחצי. אמא שלו נפטרה. תחשבו איזה הרגשה נוראית. משפחה, 12 נפשות, מאבדת את אימא. יש הרגשה גם קצת של, אתה יודע, אני אשם אולי, מה, איך אני, למה, אולי לא חיבדת מספיק, אולי לא הייתי מספיק. אבל גם הוא למד שלושה דברים מהדבר הזה. ומה שהוא למד, נלמד אחרי השיר הבא, יקירה, קצת להודות. כן, קצת להודות, לא יזיק לאף אחד מאיתנו.
Oh, yeah. ישון צרעים ובספסי צעריקים תספורה ובשום חסידים תסקדוש ובקרב קידושים תסעלו ובמקלוש בבבי סמכו בייס ישראל ואין לא יסבוע שם טוב בכל דור ודור
עם הרב יצחק פנגר. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק.
קורונה קליק.
קורונה קליק. משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. שמונה שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מתפבט בחסלב עד כף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו כבר לקראת סיום עוד מעט. בוא נלמד קצת מה אף פעם לא מאוחר מדי. מה אף פעם לא מאוחר מדי. רק לסיים באמת אלעזר חזן החמוד הזה אחרי שאימא נפטרה באמת. כשהוא בא לבקר אותה בטיפול נמרץ, הוא פשוט לקח גיטרה מזה חבר התחל לנגן, והוא ראה עד כמה הדבר הזה משמח. פתאום, אתה יודע, הוא עצם עיניים וניגן, ואתה רואה פתאום הם מתאספים עוד אנשים ועוד אנשים, ומגלה את הכישרון של באמת היכולת לשמח אנשים עם גיטרה וארבע אקורדים בהתחלה. אז יפה, אז לחשוב מה אפשר לעשות לאחרים, זה גם מקסים. אף פעם לא מאוחר, בוא נתחיל. אף פעם לא מאוחר להתחיל לעשות את הדברים הקשים שאתה צריך לעשות בכדי להיות מאושר יותר. אם אתם רוצים להיות מאושרים, אז יש דברים שמעכבים אתכם. אף פעם לא מאוחר להתחיל לעשות את הדברים שכן עושים לך טוב, מה שנקרא, או ש... אתה יודע, זה כמו עכשיו בדור, בתקופה שלנו, שאנחנו צריכים קצת להקריב קורבן פסח קטן, כמו שעם ישראל במצרים. נא להקריב קצת, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון. אדם צריך להקריב משהו, כדי להיות באמת, להגיע למה שהוא רוצה, נצטרך להקריב, זה לא יבוא מאליו, זה לא יקרה מעצמו, צריך להקריב, אז אף פעם לא מאוחר מדי. היה פעם אגדה שנקראת איקרוס, זה משהו אצל היוונים, תנאי איקרוס, הוא פשוט מאוד החליט שרוצה לעוף. לקח כנפיים, שם שם כל מיני נוצות, חיבר את זה בשעבה ואף, והוא התקרב לשמש וזה המיס לו את השעבה והוא נפל לים. אי זכרו, ברוך או לא, כל אחד יחליט מה שהוא רוצה. בקיצור, אז אמרים שלא לטוס גבוה. אני בדעה שהיום בדור שלנו אסור לטוס נמוך. כי יש חוטי חשמל ועצים, אז להפך, טוס גבוה, מה מילה? אז אף פעם לא מוכר מדי לשאוף לטוס גבוה, אבל בשביל זה צריך לשלם. לעשות את מה שצריך לעשות. אל תתעצלו, תעשו מה שצריך לעשות. ואני אומר את זה לעצמי, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילך, כמו שאף אחד לא יכול לאכול בשבילך, ואף אחד לא יכול לישון בשבילך. זה אתה עושה טוב יפה לבד, אבל אתה יודע, אתה צריך לעשות את זה בעצמך. נקודה שנייה, אף פעם לא מוכר מדי להיות מתחיל. מה זאת אומרת להיות מתחיל? כשאדם מפסיק ללמוד, במידה מסוימת החיים מפסיקים להתקדם. כך אנחנו תוצר של מה שאנחנו יודעים, אבל אנחנו לא אסירים שלו. עוד פעם, אנחנו תוצר של מה שאנחנו יודעים. אז אמרנו, ככל שנלמד יותר דברים, נתקדם יותר בזאת השם, אבל בינתיים אנחנו לא אסירים של המידע הזה. תוסיפו מידע. ולכן תמיד הרבה יותר נוח להישאר במקום המוכר. בואו נתחיל ללמוד דברים. אף פעם לא מוכר להיות מתחיל. אתה רוצה להתחיל ללמוד נגינה, תתחיל ללמוד איזשהו, לא יודע מה עכשיו, בקורונה זה פקד מזמן טוב, וללמוד כל מיני דברים. תתחיל ללמוד איזשהו תחום בעולם התורה, שאתה יודע, לך תשקיע אולי סתם במשנה, בנח, בהלכות מסוימות. תפחו לך איזה תחום. תתחיל לתחון אותו, מה שנקרא. תהיה אלוף בו. תראה, אני לא עכשיו בא, אבל הרב אופיר מלכה, סתם, תראה יהודי, תלמיד חכם בקנה מידה, לקח את המשנה ברורה, מי היה חושב שאפשר למנף כל כך גבוה את המשנה ברורה, בינינו עכשיו. כולנו יקרא את המשנה ברורה לפני ואחרי, אבל אתה יודע, לקח את המשנה ברורה ולהיות בקי בישר והפוך, תמיד להוציא את כל ההלכות הכי יומיומיות, מה שנקרא, לא מזה ספרי קיצורים או ספרי רבנים אחרונים כזה שעזרו לך לסדר את השאלות. להוציא את זה ממשנה ברורה, זה פשוט כישרון אדיר שלפי דעתי זה אמור לחייב את כולנו. תראה מה אפשר לקחת תחום בתורה, להתמקצע בו ולעשות איתו מהפך. אז גם את יכולה, תחשבי על איזשהו תחום מסוים שהיית רוצה להתמקצע בו, לעשות משהו, לשנות משהו בעולם. תחשבו בגדול. נכון שלא חייב לעשות הכל בגדול, נכון, אבל נחשוב בגדול וגם נעשה בקטן, זה יפה. תחשוב איך אני יכול לתרום לעולם בצורה מסוימת. זה אף פעם לא מאוחר להיות מתחיל. אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות עצמנו לאחרים. אנחנו כל הזמן משווים עצמנו לאחרים. העולם מודד אותנו. הוא מודד אותנו בתור ילדים. אז מודדים אותנו, הכוונה היא משקל, גובה וכדומה. הוא מודד אותנו בתור ילדים קטנים, מהירות, למידה, וכדומה, ציונים והמבחנים, אחרי זה קריירה וכבוד, לא יודע מה, ואיזה רכב יש לך, ואיזה הופעה. אז כולנו מודדים אותנו. ואז אנחנו משווים אצלנו לאחרים, ואנחנו מרגישים שאנחנו פחות טובים מאחרים. אז אם אתם משווים את עצמכם לאחרים, תשוו את עצמכם רק למטרות השראה. גם אני רוצה לשאוף למקסימום בעזרת השם. אבל לא למטרות השוואה. כי השוואה היא שוברת, היא מדכאה, היא מרגנת לך קשה, אין לי סיכוי. זה אף פעם לא מאוחר להפסיק. בסדר, התרגלת, התרגלת, הכל בסדר. אני רוצה להרגיש רגיעה כזאת. זהו, זה אני, חבר'ה. זה אני. יש לי יתרונות אולי קצת, ויש לי גם הרבה חסרונות. אין לי בעיה, זה אני. מפסיק לעבוד שעות נוספות להרשים אחרים. תמיד, שכולם, שלא יגידו עליך ככה, שלא יגידו, לא, זה אני. עכשיו לא מדבר דווקא על אייפנגר, כאילו גם אני על הפנים, אבל כמובן אני, סתם תחשבי, תחשוב, לא. איזה שחרור זה הרגשה שאני לא צריך לנסות, לעשות, אתה יודע, לרצות אחרים, איך קוראים לזה בשון הרחוב, דווינים, כן, מה זה, מה זה מילה הזאת? זה הרעיון, כאילו, אתה יודע, אני צריך חן בני אחרים, הנה, גם אני פה וכן הלאה, גם אני יוסף, גם אני יוסף, גם אני חצוף וגם אני יופי. לא משווה את עצמי לאף אחד. אז אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות עצמנו לאחרים. אף פעם לא מאוחר לתת לעצמך תפיחה לשכם. שמעת, לתת לעצמכם תפיחה לשכם. אל תחכו שמישהו אחר יעשה לכם את זה. כן, אתה יכול לחכות הרבה זמן. גם אם זרקו לך זו מילה טובה, זה כמו לתת למישהו שעבד חודש שלם שקל, תאמין? חזק וברוך. אז אין מה לעשות, תפיחו לעצמכם לשכם. פתחנו ואמרנו, יש לאדם הרבה יותר הצלחות מאשר אכזבות. תפיחי לעצמך לשכם, כל הכבוד לך. רק אחרי 120 אתם תראו את התוצאה של המעשים שלכם, באמת. איזה מעשים, איזה כמה מצוות. כל עם ישראל באמת משופע במצוות, כל כך הרבה. אל תיתנו לדברים קטנים להרוס לכם את זה. תדעו להוריד את הראש, שצריך להוריד את הראש. אל תהיו, אתה מבין, הוא ברחוכם כזה, אני יותר חכם מכולם. זה כואב הלב לראות, חבל, חבל. אל תיתנו לקרונה לפלג. אתה מבין, אתה בא להראות לכולם מה זה, אני בלי, אני כן, אני, מה אתה? מה נגיד לכם? טוב, בקיצור, אז אף פעם לא מאוחר מדלת לעצמך תפיחה לשכם. אתה יודעת שהערך העצמי שלנו הוא לא תלוי בחסדי אחרים, אתה מבין? דבר חמישי, אף פעם לא מאוחר להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. די לקחת דברים קטנים אישית. סדר, אשתך לא חייכה אליך כמו שרצית. בעלך לא בדיוק עזר לך כמו שחשבת שהוא אמור לעזור. הילדים, לא, נו, אז כן, הבת שלך עוברת משהו עכשיו, היא התחצפה קצת, היא לא, כן. אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק לקחת דברים אישית. תבין, אנחנו מוצאים סיבות להיפגע על בסיס יומי. למה אנחנו נפגעים? כי לוקחים דברים אישית. כאילו דרמטי, תמיד, טה-טה-טה-טה, תראה מה עשו, תראה מה אמרו לי. הלאה, חמוד, הלאה. פעם לא מאוחר להרגיש שמחה וסיפוק בלעזור לאחרים. לעזור לאחרים, מפתח אדיר, 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 אדיר. שכל אחד מאיתנו ייתן כתף. תפנו לאיזשהו ארגון אצלכם באזור המגורים שלכם, איך אני יכול להתנדב קצת. שעה בשבוע. שעה בשבוע אני רוצה להתנדב. חפשו ארגון, לא משנה איזה... שקשור לביקור חולים, שקשור למשפחות נזקקות, שקשור למה שאתם יכולים ליצור. אני נותן שעה בשבוע מהזמן, אתה יודע, להתנדב, ואתם תראו שאתם תיתנו לאחרים, זה ייתן לכם עוד יותר מאשר אתם נותנים לאחרים. אף פעם לא מוכר מדי להפסיק אף פעם לא מוכר מדי להרגיש את הסיפוק והעזרה לאחר. הדבר האחרון חביב, אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק לחשוב ולחשוב ולחשוב על הכל. המוח שלנו עובד שעות נוספות. תהיו בריאים, אתם יסודיים. אבל זה גוזל לנו כוחות. זה גוזל לנו הרבה מאוד יכולת לעשות דברים אחרים. אז בואו נתפלל לימים טובים. בעזרת השם, שיהיו בקרוב.
יש בי את הכוח להביט ולראות את הטוב כאן מסביב, ויש בי את האומץ לחייך לאהוב ולתת את כל כולי. מה שחסר יגיע, בשתי ידיו יסביע כל חי ורצון באהבה, כי אני מאמין שיבואו ימים טובים על כל האנשים שרוצים להתקרב אליך. כן, אני מאמין.
שנוצרים להתחבר אליך, נשארנו עוד 10 דקות פחות יותר עד סיום התוכנית, אז תרשו לי רק 3 נקודות אחרונות, בסדר? נקודה ראשונה, סיפר אדם שהוא היה בן 9, הוא אמר לי שהוא הלך לבקר, הוא היה משפחה מאוד מאוד ענייה, הם הלכו לבקר איזה דודה עשירה, והיה לה בארון, היה לה כזה ויטרינה עם מלא דברים מדהימים, כלי חרסינה, סרוויזים, כוחסות יפות וכדומה, והוא שאל אותה, דודה, מתי את משתמשת בכלים האלה? היא אמרה, רק באירועים מיוחדים. והוא אמר, לצערנו רב, שבוע לאחר מכן נפטרה, והיא לא השתמשה בכלים הללו אף פעם. היא אומרת, זה היה בשבילי, שיעור אדיר, אמנה הייתי בן 9, אבל זה היה רגע עצוב, והבנתי... שאל תחכו לאירועים מיוחדים. כל יום זה אירוע מיוחד. כל יום הוא אירוע. וככה להסתכל על זה. להסתכל על כל יום כהזדמנות שלנו בעזרת השם לפתוח דף חדש. בתוכנית של הבוקר... אז היה אצלנו גם מיכאל קפלין, גם כן הוא מפיק במאי וכדומה, כל מיני הפקות, דובאי וכדומה. הוא אמר לי, תדלך הפאנק, כל אחד מאיתנו הרי הוא קצת מפיק. כן, מפיק זה כל החיים, כל האירוע על הגב שלו הרי. אז איך אפשר להתמודד עם זה? אז הוא אמר לי, דבר ראשון, תהיו ערוכים מראש, אל תחכו לרגע האחרון, תתכוננו. מגיע שבת מחר, תתכוננו, יקיריי, כמה שתהיה כבר מוקדם, שהכל יהיה מתוקתק, הכל יהיה מוכן. בואו נכנס לשבת ברוגע, אתם רוצים, תספיקו אפילו לנוח בצהריים, שתוכלו ללמוד עד אמצע הלילה מצילי תורה. לימוד תורה בשבת, זה כפול 1,000 אומרים בשם חזל, אז מה, למה לא להרוויח את זה? וגם אנחנו עסוקים כל השבוע, בסדר, רוצים לישון, רוצים לנוח קצת, תנוחו למחרת. זה מצד אחד, מצד שני, הוא אמר לי, להתייעל מכישלונות. אל תשברו מהכישלונות שלכם. הוא אומר, תבינו, מפיק אירועים, הוא לא יכול לשקוע בייאוש, אין מה לעשות. זה תלוי בך, אתה חייב לתפוס יוזמה, חייב להשתלט פה לעניינים. ובסופו של דבר, הוא אמר, אחרי כל ההכנות, אחרי כל הדברים, בסופו של דבר, זה רק בורא עולם יכול להחליט מה יהיה בסוף. אתה יכול להתכונן, לרצות, וכדומה, מה שיצא בסוף זה מה שבורא עולם רוצה. זה העבודה שלנו להכיריי, אנחנו נעשה את שלנו ובור על המעשה את שלו, אבל קודם כל באמת נשמור גם על אחוות אחים, גם להישמר מהקורונה הזאת, אתם רואים שזה רק הולך ונהיה גרוע יותר, אז לפחות שנוכל להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. לא יודע, אני הולך לשמור על כל הכללים, קלה כבחמורה, שלא יגידו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, שלא יגידו חס ושלום, אתה יודע, אתה יודע שאתה, בגללך, שאתה נכון, אתה כן נדבקת, לא נדבקת, והנה מישהו אחר נדבק בגללך ותראה מה קרה. פתאום אתה רואה יולדות, פתאום אתה רואה שבורא עולם מעוטט, כאילו מה, לא אכפת לך, אתה רוצה, לא יודע מה. הנה, אתה רואה, אבל אצלנו כביכול, שאנחנו לא קרה שום דבר, בסדר, אולי אתה הדבקת מישהו אחר, אולי אתה, אתה מבין? בקיצור, זה מצד אחד, מצד שני, חיסונים, כל אחד עם הקונספירציות שלו, אני הייתי אומר, רבותיי, זה בחינם, לכו תתחסנו, חבל על הזמן, מה? נותנים לך, תיקח, מה קרה? נכון, אפילו שניים נותנים לך, כך שניים, מה? כשיהיה דרכון ירוק, ואז פתאום יאפשרו כל רק למי שזה, פתאום תראה איך כולם מתקפלים, ואוקיי, אז בוא נעשה איזה משהו בו. לא חבל על הזמן? אתם תחכות עוד חודש, עד שזה, שלושה שבועות בין זה וזה, ועוד שבוע אחר כך. לך תתחסן, גדולי ישראל התחסנו, מה אתה יותר חכמם, חזק וברוך, מה אתה אומר? שוב, אני רוצה אחרי 120 שלא יהיה עליי שום תביעה. אני עשיתי מה שהם עשו. מה שגדולי ישראל עשו, אני עשיתי, ובעזרת השם, אני... מה שנקצב, נקצב בסופו של דבר, זה ברור. אבל אנחנו עשינו את ההשתדלות שלנו, ואני יכול לישון בשקט, ולא לחשוב, כי אולי, אולי אני טועה, אולי... יופי, אז ברוך השם, לא על מן ישראל, בשביל זה יש לנו גדולי ישראל. טוב, יקיריי, עד כאן ענייננו. כל מה שנשאר לי זה רק באמת לאחל לכם, שיהיה לכם באמת שבת שלום, שבת רגועה. תנסו לעשות את השבת הזאת כמה שיותר כיפית. אנחנו בזהו, יוצאים ממצרים, יוצאים ממצרים. שבת הבאה כבר יהיה בקריאת ים סוף. בואו נצא מהמצרים שלנו. נקריב את הקורבן פסח שלנו. כל אחד עם הקורבן שלו שצריך להקריב. אחד את הכבוד שלו, אחד את התאוות שלו, השלישית את הנוחות שלה. בואו נראה איך אפשר לשמח את בורא עולם. אתה יודע, מכל הצער הזה של סך הכל זה ילדים של בורא עולם. גם השוטרים זה ילדים של בורא עולם, וגם לאב זה הצד השני. זה ילדים של בורא עולם, זה ברור, כן? אז בואו... אבא לא אוהב שילדים שלו רבים. זה לא משנה על איזה סיבה. אבא לא אוהב שילדים שלו רבים. אז בואו נשתדל טיפה יותר להתחזק בדברים האלה. מה נגיד לכם? אל תכללו שם שמיים. טוב, אז אני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם שבת שלום. ולילה טוב, בעזרת השם, שנזכה לבשורות טובות, והמון תודה לכל הצוות פה ברדיו, לאורי כהן, הטכנאי, ולכל הצוות שמאחורי פה הרדיו הגדול הזה, אבי רוזן המנכ״ל, בצלאל כאן לתוכניות, וכל האנשים המקסימים האלה. אז מי שלא יודע, אנחנו באמת, השעה היומית בבוקר, עובר גם בדיגיטל, אפשר לחפש אותנו בכל מיני, מי שיש לו את הדברים האלה. אז בווידאו, בווידאו בוקר בוקר זה עובר בשידור חי, מ-9 בוקר אחרי החדשות. אני משתדל לעשות לכם בדרך הסיכום ביום חמישי בלילה, אבל אתה יודע ששידור חי זה שידור חי. אז זה גם בווידאו, גם ברדיו, זה ממשיך כמובן. זהו, רק בווידאו יש איזה עוד קטע מסוים שאנחנו עושים איזה שעה שלמה שם, מערכים אנשים כאלה, אז אני מספר לכם מה הם אומרים לי בדרך כלל אחרי זה. זהו, טוב, נגמרה התוכנית, יקיריי, שיהיה לכם לילה טוב, בואו שיר סיום, וזהו, שיהיה לכם לילה טוב, שבת שלום.
ודבני יקירי, כי שומר אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת, ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר, אוצרו של אבא.
גם תודה למי שבאמת שלח לנו את ההודעות ואומר שמקשיב, זה יפה, כי לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו פה לבד, אז גם תודה לכם.
אני סתר על הנגלה, חכה ליום בו תתגשם אהבתנו, ובאחלי אבוא ואראה ש... שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש שרק יבוא אותו היום שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש
Yeah. Eis ki eftach bi Ekoi dal
Happy, happy
Efes lechem
Happy, happy
Eis ki eftach bi
Eis ki eftach bi
מתפללים רפאנו השם מאמינים לישועת חכים איתי השם מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם חזקים מחוברים משדרים כל חיים